שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים דף ל"ב במסכת פסחים. נתחיל במשנה הראשונה בעמוד הקודם ונסיים באמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. השיעור היום מוקדש לילוי נשמת רב משה בן רב חיים צבי נפתלי באואר, שנפטר בדיוק לפני שנה ח' טבת תשפ"א, ביום שבו התחלנו את המחזור הנוכחי של הדף יומי. נודה לכולכם תלמדו לילוי נשמתו. השיעור גם מוקדש לזיווג הגון והצלחה בכל העניינים לדוד בן יפה, וכך גם השיעור מוקדש לזיווג הגון במהרה לעידן בן פנינה. בואו נתחיל. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על חמץ שנפלה עליו מפולת. בחלק השני נעבור לנושא אגבי לגמרי, וזה זר שאכל תרומה. אז החלק הראשון, אם יש חמץ שאני יודע שהוא קיים, אבל נפלה עליו מפולת, כך שמאוד קשה להגיע אליו, אומרת המשנה, הרי הוא כמבואר. כלומר, לא צריך למצוא אותו ולבאר אותו, הוא כבר נחשב מבואר, כי הרי כל העניין זה שלא יראה לך חמץ, והוא לא נראה, כי אי אפשר להגיע אליו. זה הדין של תנא קמא, על זה נראה עוד שתי הערות. הערה אחת, רשב"ג אומר במשנה שזה בתנאי שזה עמוק מספיק, שכלב לא יכול להגיע אליו. הגמרא אומרת שזה עומק של שלושה טפחים, כי אם כלב יכול להריח ולחטט ולהגיע לזה, אז אולי הוא יעשה את זה באמצע החג, ואני לא ואיר בזמן, ואז אני אעבור על בל יראה. זו הערה אחת. הערה השנייה אומר רב חיסטה, בנוסף לזה צריך גם לבטל בלב. אמנם זה לא מהתורה, מהתורה זה נחשב כבר מבואר, אבל בכל זאת, כיוון שיש חשש, אולי אני אתחרט, ובאמצע החג אני עצמי אפנה את המפולת הזאת, ואז אני אמצא את החמץ, לכן, ליתר ביטחון, צריך גם לעשות ביטול. עד כאן עיקר החלק הראשון. לסיכום, אם יש חמץ שהוא לא נגיש, אז מהתורה הוא נחשב כבר מבואר, מדרבנן צריך גם לבטל. עכשיו לגמרי בסוגריים, הגמרא מביאה תחום אחר לגמרי, וזה אם אדם נתן למישהו לשמור לו על כסף, אומר שמואל, הדרך היחידה לשמור על זה בצורה טובה, זה קבור בקרקע. ושואלת הגמרא, האם גם שם, כמו אצלנו, צריך עומק של שלושה טפחים? ועונה הגמרא, לא, שם מספיק טפח אחד, כי אצלנו, שמדובר באוכל וחוששים מכלבים, אז כלבים יש להם חוש ריח טוב ויכולים למצוא את זה גם כשזה קצת קבור, ולכן צריך עומק של שלושה, אבל שם בשומר שהחשש הוא מגנבים, העיקר שלא רואים את זה ושזה לא ייחשף פתאום, קצת ילחו שם על האדמה, לכן לזה מספיק עומק טפח. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי חמץ שנפלה עליו מפולת. החלק השני זה במשנה השנייה שם בעמוד הקודם, וזה גם לגבי חמץ, אבל בתחום אחר לגמרי, וזה תרומת חמץ. כרגע נדלג על המשנה ונתחיל בגמרה, כשעוד מעט תוך כדי הגמרה נגיע גם למשנה. עכשיו, לפני שנתחיל את הנושא עצמו, הקדמה קצרה לגבי זר שאכל תרומה. כלומר, אדם שהוא לא כהן, בא ולקח תרומה לעצמו ואכל, מה הוא משלם? אז אומרת התורה בויקרא כ"ב, ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. כלומר, נניח שהוא לקח תרומה ששווה 4 שקלים, אז הוא צריך להחזיר לכהן את 4 השקלים, וגם להוסיף חומש, זה בעצם רבע, כלומר, הוא יחזיר מקום 4 שקלים, 5 שקלים. זה מה שכתוב, אבל חז"ל אומרים שזה דווקא כשהוא אכל בשוגג. אם הוא אכל במזיד, אז הוא פשוט מחזיר את הקרן. אז שוב לסיכום, מי שאכל בשוגג מחזיר קרן וחומש, מי שאכל במזיד מחזיר רק את הקרן. עכשיו ההבדל הזה בין שוגג למזיד זה לא רק הבדל בסכום, אלא זה בעצם הבדל מהותי בין שני סוגי תשלומים. אדם שאוכל בשוגג, חוץ מזה שהוא צריך להחזיר את הגזלה, הוא גם צריך לחפר על הפגיעה בקודש. והכפרה הזאת היא על ידי הקרן והחומש. וממילא כיוון שהתשלום שלו זה לא רק סתם תשלום המוני להחזיר את הגזל, אלא תשלום של כפרה, אז התשלום שהוא נותן בעצם הופך להיות תרומה במקום התרומה שהוא לקח. לכן הוא לא יכול לשלם בכסף או במשהו אחר, אלא דווקא בפירות למשל, וכשהוא נותן אותם, אז הפירות האלו הופכים להיות תרומה. זה כשזה בשוגג. במזיד לעומת זאת, אין לו את הזכות הזאת של כפרה, אלא הוא פשוט מחזיר את הגזלה שהוא לקח, וממילא זה סתם תשלום המוני, ולכן הוא יכול לשלם גם בכסף, לאו דווקא בפירות, ומה שהוא משלם לא הופך להיות תרומה, אלא זה נשאר חולין. אז זה ההבדל העקרוני בין מי שאכל במזיד למי שאכל בשוגג. עד כאן סוג של הקדמה. ועכשיו שואלת הגמרא בשורה השלישית בעמוד א', שאלה שתלווה אותנו כמעט לאורך כל הלימוד היום. וזה, במקרה שאדם שאכל שוגג והוא מחזיר פירות, האם הוא משלם לפי מידה, כלומר לפי הכמות שהוא לקח, או לפי דמים, כלומר לפי השווי הכספי שהוא לקח? מה זה משנה בעצם? זה משנה אם המחיר של הפירות השתנה בין הזמן שהוא לקח את הפירות לבין הזמן שהוא בא להחזיר אותם. למשל, הוא לקח קילו פירות וכשהוא לקח אותם הם יהיו שווים 4 זוזים, ועכשיו כשהוא בא להחזיר הם שווים רק זוז אחד, או להפך, כשהוא לקח אותם קילו עלה רק זוז אחד, ועכשיו כשהוא מחזיר קילו כבר עולה 4 זוזים. לפי מה הוא מחזיר? האם הוא מחזיר לפי הכמות שהוא לקח, ואז הוא פשוט יחזיר קילו, לא משנה אם המחיר עלה או ירד, או שהוא מחזיר לפי הערך הכספי שזה היה שווה כשהוא לקח את זה. עכשיו לגבי זה אומרת הגמרא, יש הבדל אם המחיר ירד או עלה. אם המחיר ירד, שבהתחלה כאילו היה שווה 4, ועכשיו כאילו שווה רק 1, אז גם אם נאמר שעקרונית הולכים לפי הכמות, והוא אמור להחזיר רק כאילו, אפילו שעכשיו הוא שווה רק 1, זה מבחינת הכפרה. אבל בנוסף לכפרה, גם כשזה בשוגג, יש גם עניין של החזר הגזל. ולגבי גזל, ודאי שהולכים לפי השווי הכספי כשהוא לקח את זה, לא לפי הכמות. וממילא, כיוון שהמחיר ירד, זה לא מספיק שהוא יחזיר קילו אחד לפי הכמות, אלא הוא יצטרך להחזיר 4 קילו בשביל שזה יהיה שווה 4 זוזים, שזה השווי שהוא לקח. זה כשהמחיר ירד, ברור לגמרא שזה גם גזל, ולכן הולכים לפי היקר, זה לא השאלה שלנו. השאלה שלנו זה לגבי כשהמחיר עלה. כלומר, כשהוא לקח את זה, קילו היה שווה זוז אחד, ועכשיו כשהוא בא להחזיר, קילו שווה 4 זוזים. וכאן הספק שלנו, שאם נאמר שהולכים לפי כמות, הוא לקח קילו אחד, הוא מחזיר קילו אחד, אפילו שעכשיו זה שווה הרבה יותר. אבל אם נאמר שהולכים לפי השווי, אז כשהוא לקח את זה, זה היה שווה זוז אחד, אז גם עכשיו כשהוא בא להחזיר, הוא לא צריך להחזיר קילו, כי הרי קילו עכשיו שווה כבר 4 זוזים, והוא חייב רק זוז אחד, לכן הוא יחזיר רבע קילו, בשביל שיחזיר זוז אחד ולא יותר. כמובן, כל מה שאמרנו זה חוץ מהחומש, שגם את זה הוא צריך להוסיף על מה שהוא משלם. בכל אופן, זה הספק שלנו, כשהמחיר ירד, האם הולכים לפי המידה, כלומר הכמות, או שולחים לפי השווי הכספי. עד כאן הצגנו את השאלה. עכשיו נראה 4 שלבים שבהם הגמרא מנסה להביא הוכחות או דעות לכאן ולכאן. אז שלב ראשון, אומר רב יוסף, יש לי ברייתא שממנה מוכח שולחים לפי המידה ולא לפי השווי. הברייתא מדברת על גרוגרות, כלומר תאנים, ועל תמרים. והנחת היסוד היא שתמרים שווים יותר מתאנים. למשל, אם קילו תאנים עולה 10 שקלים, קילו תמרים עולה 20 שקל. עכשיו אומרת הברייתא שמדם לקח תאנים, וכשהוא החזיר, הוא החזיר במקום זה תמרים, תבוא עליו הברכה. עכשיו, למה תבוא עליו הברכה? אומר רב יוסף, אם הולכים לפי מידה, זה הגיוני, כי הוא לקח קילו תאנים, שזה 10 שקלים, והוא מחזיר קילו תמרים. שזה 20 שקלים, אז מובן שתבוא עליו הברכה, הוא מחזיר יותר ממה שהוא לקח. אבל אם הולכים לפי שווי, אז למה מגיע לו ברכה? הוא לקח קילו תאנים ב10 שקלים, והוא יחזיר חצי קילו תמרים גם כן ב10 שקלים, אז הוא בעצם מחזיר אותו דבר, למה מגיע לו ברכה? אז מכאן הוכחה שהולכים לפי המידה, כלומר הכמות, ולא לפי השווי. זה רב יוסף, אבל דוחה הגמרא? לא. יכול להיות שבאמת הולכים לפי השווי, ואפילו שמבחינת שווי הוא בעצם מחזיר אותו דבר, עדיין תבוא עליו הברכה, כי יותר קל לאנשים למכור תמרים מאשר תאנים, אפילו באותו שווי, כנראה שבזמנם המחיר לא היה לגמרי לפי היצע וביקוש, אלא יותר קבוע מראש, לכן לכהן יהיה יותר נחמד לקבל חזרת תמרים מאשר תאנים, ולכן תבוא עליו הברכה. עד כאן שלב ראשון, רב יוסף ניסה להוכיח לפי מידה, ודחינו. שלב שני זה שוב ניסיון להוכיח שלפי מידה, הפעם מהמשנה שלנו, לכן כל הסוגיה מובאת כאן, אבל גם את זה נדחה. אומרת המשנה, מה הדין של זר שלקח ואכל תרומה, אבל לא סתם תרומה, אלא תרומת חמץ בפסח? אומרת המשנה, אם זה היה במזיד, הוא לא משלם כלום, אפילו לא את הקרן. אם זה היה בשוגג, הוא משלם קרן וחומש, כמו בכל זר שאכל תרומה. זה המשנה, שוב, במזיד לא משלם כלום, בשוגג משלם. מה הסבר לזה? אומרת הגמרא, הסבר הוא שלחמץ בפסח אין שווי כספי, כי אסור ליהנות ממנו, אי אפשר לעשות איתו כלום. וממילא, כשהוא לקח במזיד, אז כיוון שבמזיד כל העניין זה רק להחזיר את הגזל, שזה כמובן שווי כספי, אז זה לא משלם כלום, כי אין איזה שווי. לעומת זאת בשוגג, שזה לא רק להחזיר את הגזל, אלא גם הכפרה, אז אם נאמר שגם בזה הולכים לפי השווי, אז עדיין זה לא מובן. הרי סוף סוף אין איזה שווי, אז אין לו מה לשלם. אבל אם הולכים לפי המידה, אז השווי לא מעניין אותי, ולכן אפילו שזה חמץ ואין לו שווי, בכל זאת הוא משלם קרן וחומש לפי הכמות שהוא לקח. אז הנה הוכחה שהולכים לפי המידה, שוב, כי זר שאכל חמץ תרומה בפסח, בהנחה שזה לא שווה כלום, אז במזיד הוא פטור, ובשוגג הוא חייב, כי לא הולכים לפי השווי, אלא לפי המידה, ויש לזה מידה. זה הניסיון להוכיח, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, יכול להיות שבאמת כן הולכים לפי השווי, ולמה בכל זאת משלמים על חמץ בפסח, הרי אין לו שווי? אומרת הגמרא, אולי יש לו שווי, כי אולי המשנה היא כמו רבי יוסי הגלילי, שראינו לפני כמה דפים, שאומר שחמץ בפסח מותר בענה, וממילא יש לו שווי, וממילא מובן שגם בתרומת חמץ משלמים אפילו שכן הולכים לפי השווי. זו התחייה. עכשיו בסוגריים תשאלו, אוקיי, זה מובן למה בשוגג משלמים, כי יש לו שווי, אבל לפי זה למה במזיד לא משלמים? הרי יש לו שווי, אז למה לא לשלם? אומרת הגמרא, לפי הסבר הזה, הפטור במזיד הוא הסבר אחר לגמרי, וזה הדין של קימלי בדרה במיני, שזה אומר שכשאדם עושה פעולה אחת, שגם מחייבת מיטה וגם מחייבת תשלום, אז הוא פטור מהתשלום. לכן כאן, כיוון שהוא זר שאכל תרומה במזיד, אז הוא חייב מיטה בידי שמיים, ולכן הוא פטור מהתשלום. זו הסיבה שהוא פטור במזיד, רק על זה נוסיף בסוגריים 3 הערות קטנות. הערה אחת זה שהמיטה שלו זה רק על התרומה ולא על החמץ, כנראה כי את החמץ הוא אכל בשוגג, כלומר הוא לא ידע שזה חמץ למשל, אבל הוא כן ידע שזה תרומה. הערה שנייה, בשביל לומר שיש פטור של קימלי גם במיטה בידי שמיים, צריך לסבור שני דברים. א', כמו רבי נחוניה בן הקנה, שאומר שקימלי זה לאו דווקא במיטות ביתין, אלא גם בקרת, וב', כמו אביי, שמרחיב את זה מקרת גם למיטה בידי שמיים. הערה שלישית, כל זה מניח שהפטור של קימלי במיטה בידי שמיים זה רק במזיד ולא בשוגג. שזה נכון אולי למיטה בידי שמיים, זה לא נכון למיטת ביתין, ששם פותרים אותו גם כשהחטא נעשה בשוגג ולא הורגים אותו בפועל. בכל אופן, אלה היו הערות סוגריים, ועד כאן, השלב השני, שוב לסיכום, רצינו להוכיח מהמשנה שלנו שהולכים לפי מידה, כי הרי המשנה אומרת שמי שאוכל תרומה שהיא חמץ משלם בשוגג, ולמה הוא משלם? הרי אם הולכים לפי שווי, אין איזה שווי, אלא כנראה שהולכים לפי מידה, ודחינו, לא נכון, אולי המשנה כרבי יוסי הגלילי שיש לזה שווי כי זה מותר בהנאה. עד כאן השלב השני מהמשנה. השלב השלישי הוא גם כן בנושא של המשנה, זה כבר באמצע עמוד א', וזה שאומרת הגמרא כתנאי, כלומר שבעצם זה מחלוקת תנאים. והגמרא מביאה לגבי איזה שתי ברייתות שבשתיהן יש מחלוקת בדיוק על המשנה שלנו, נראה אותם אחת אחת. אז הברייתא הראשונה מביאה מחלוקת בין רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא. רבי יוחנן בן נורי אומר בדיוק כמו המשנה שלנו, שאדם שאוכל תרומת חמץ בפסח במזיד פטור אבל בשוגג חייב. רבי עקיבא לעומת זאת אומר שהוא פטור אפילו בשוגג. אז שוב, רבי יוחנן בן נורי כמו המשנה שלנו שבשוגג חייב, רבי עקיבא אומר גם בשוגג הוא פטור. זו המחלוקת, עכשיו בוא נבין אותה. אז רבי עקיבא שפותר בשוגג, הוא כנראה מבין כמו רוב הדעות, בניגוד לרבי יוסי הגלילי, שלחמץ בפסח אין שווי, וגם הוא כנראה מבין שגם בשוגג הולכים לפי השווי, וממילא, כיוון שאין לה שווי, לא משלמים גם בשוגג. זה רבי עקיבא שחולק על המשנה שלנו. רבי יוחנן בן נורי שמסכים למשנה שלנו ומחייב בשוגג, אז הוא כנראה מבין שהולכים לפי מידה, וממילא, אפילו שאין לה תרומה שווי, כי היא חמץ, בכל זאת משלמים. אז הנה יוצא לנו שזה מחלוקת הנעים של רבי עקיבא הולכים לפי השווי, וכאן אין שווי, לרבי יוחנן בן נורי הולכים לפי המידה, ויש מידה. זו הצעה, והיא מתקבלת, הגמרא לא דוחה אותה, אבל לכאורה אתם צריכים לשאול רגע, למה שלא נאמר על רבי יוחנן בן נורי בדיוק את מה שאמרנו למשנה שלנו? הרי במשנה שלנו דחינו ואמרנו שאולי הוא סובר שולחים לפי שווי, והסיבה שחייבים זה כי הוא כמו רבי יוסי הגלילי שיש לחמץ שווי. למה שלא נציע אותו דבר על רבי יוחנן בן נורי? אז אומר אביי בהמשך הגמרא, כאן זה לא יכול להיות, כי אם נקרא את הדו-שיח בברייתא בין רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי, אז אומר לו רבי עקיבא, על מה יש לשלם פה? הרי לחמץ אין שום שווי. ועל זה רבי יוחנן לא אומר לו, לא נכון, לחמץ יש שווי, אלא הוא אומר לו, אז מה אם אין לו שווי? הרי גם למשל לתרומה טמאה אין שווי, ובכל זאת מי שאוכל אותה חייב, כלומר בעצם מה שהוא מנסה לומר, אני לא הולך לפי השווי, אלא לפי המידה. לכן כאן בברייתא, בניגוד למשנה שלנו, זה כן מוכח שהולך לפי המידה, ואילו רבי עקיבא באמת הולך לפי השווי, ולכן הוא פותר, כי לחמץ אין שווי. ואגב, לגבי תרומה טמאה, הוא עונה לרבי יוחנן בן נורי, לתרומה טמאה יש שווי, כי אפשר לשרוף אותה, אמנם זה שווי קטן יותר, אבל זה מה שהוא ישלם, את השווי הקטן יותר, ובאמת בתרומה טמאה של תותים למשל, שגם אי אפשר לשרוף, אז באמת הוא לא ישלם כלום, כי הולכים לפי השווי ולא לפי המיטה. אז עד כאן הברייתא הראשונה, לסיכום, אדם אכל תרומת חמץ בפסח, שני מסכימים שאין לה שווי, כלומר הם לא כמו רבי יוסי הגלילי, ממילא רבי עקיבא אומר לכן הוא לא משלם, כי הולכים לפי השווי, לרבי יוחנן בן נורי הוא כן משלם, כי לא הולכים לפי השווי, אלא לפי המידה. זו הברייתא הראשונה, זה מחלוקת תנאים. בברייתא השנייה, בהתחלה זה נראה שבאמת זה גם אותה מחלוקת תנאים, אבל עוד שנייה נראה שבברייתא השנייה, שני מסכימים שהולכים לפי השווי ולא לפי המידה. מה כתוב שם? אז גם שם כאמור מדובר באותו מקרה של אדם זר שאכל תרומת חמץ בפסח, וגם שם יש מחלוקת מאוד דומה. רבי אלעזר בן יעקב, כמו רבי עקיבא ונגד המשנה שלנו, אומר שפטור. רבי אלעזר חסמה לעומת זאת הוא כמו המשנה שלנו ואומר שחייב. מה הסברות? אז רבי אלעזר בן יעקב, כשהוא מתווכח עם רבי אלעזר חסמה, הוא מביא שתי סברות לדעה שפטור. סברה אחת זה סברה שעוד לא אמרנו, וזה שהוא אומר, בוא נקרא את הפסוק עוד פעם. כתוב שם, ואיש כי יאכל קודש בשגגה וכולי, ונתן לכהן את הקודש. כלומר, לקח קודש, כלומר תרומה, והוא צריך להחזיר קודש, כלומר תרומה. ועל זה אומר רבי אלעזר בן יעקב, כיוון שאי אפשר להפוך חמץ לתרומה, זה נתון, כלומר אי אפשר בעצם להחזיר אותו, ממילא חמץ הוא מחוץ לכל המשחק הזה, אי אפשר לקחת אותו, אי אפשר להחזיר אותו, כלומר אין בו את הדין של חומש. זו סברה אחת שלו, אבל הוא עצמו מבין שזה לא הכרחי לומר את זה, ולכן הוא מביא סברה נוספת, וזה הסברה שאמרנו גם לרבי עקיבא, וזה שולחים לפי דמים, כלומר לפי השווי, ולחמץ אין שווי, לכן אין מה להחזיר. אז זה רבי אלעזר בן יעקב, ובדיוק כמו רבי עקיבא הולכים לפי דמים. מה לגבי רבי אלעזר חסמה? הוא כאמור חולק ואומר שכן משלמים על שוגג, כמו המשנה וכמו רבי יוחנן בן נורי בברייתא הקודמת, ובהתחלה באמת גם הוא עצמו מנסה לומר, כמו רבי יוחנן בן נורי, שהסיבה שמשלמים זה כי לא אכפת לי שאין לו שווי, כי לא הולכים לפי השווי, אלא לפי מידה, והוא מוכיח את זה מזה שעל תרומה טמאה משלמים, אפילו שאין לה שווי, אבל כשרבי אלעזר בן יעקב תוקף אותו ואומר, מה אתה לומד משם, הרי לתרומה טמאה יש איזשהו שווי לכן משלמים, אז אומר רבי אלעזר חסמה, אתה צודק, באמת כן הולכים לפי השווי, הסיבה שבחמץ הוא משלם, זה כי באמת בחמץ יש שווי, כי הוא סובר כמו רבי יוסי הגלילי שמותר ליהנות מחמץ. אז זה המהפך שעובר רבי אלעזר חסמה, שאומר שהוא כן משלם. בהתחלה הוא אומר שלמרות שאין לו שווי, הוא משלם כי הולכים לפי מידה, אבל אחרי זה הוא אומר, בעצם הולכים לפי השווי, ובאמת יש לו שווי. אלה שתי הסברות ההפוכות שלו, ואם נזכר לרגע, אלה בעצם שתי הסברות שהבאנו גם בשביל להסביר את המשנה שלנו, שהמשנה שלנו גם אמרה שמשלם, ובהתחלה הצענו שזה הוכחה שהולכים לפי מידה, אבל אחרי זה דחינו ואמרנו, לא, אולי הולכים לפי שווי, ופשוט זה כרבי יוסי הגלילי שיש לחמץ שווי. זו הברייתא השנייה, ולפי זה יוצא למסקנה שבין רבי אלעזר בן יעקב ובין רבי אלעזר חסמה בברייתא השנייה, שני מסכימים שהולכים לפי השווי, וכל המחלוקת שלהם זה האם לחמץ יש שווי. לרבי אלעזר בן יעקב אין לו שווי ולכן לא משלמים, לרבי אלעזר חסמה יש לו שווי כרבי יוסי הגלילי ולכן משלמים. עד כאן שתי הברייתות, אז שוב, בברייתא הראשונה זה באמת מחלוקת, שרבי יוחנן בן נורי אומר שולחים לפי מידה ולכן משלם, ורבי עקיבא אומר שולחים לפי שווי ולכן לא משלם. בברייתא השנייה, כולם אומרים שולחים לפי שווי, ורק יש מחלוקת האם בכלל לחמץ יש שווי. אלה שתי הברייתות, וממש בשורה הראשונה בעמוד א', אביי מסכם את מה שאמרנו, ואומר שלפי כל הדעות שאמרנו, חוץ מהדעה האחרונה של רבי אלעזר חסמה, יש לחמץ שווי, והמחלוקת היא לפי מה הולכים. לרבי עקיבא מברייתא א', לרבי אלעזר בן יעקב מברייתא ב', הולכים לפי דמים, ולכן הוא פטור, כי אין לו שווי. לרבי יוחנן בן נורי מברייתא א', הולכים לפי מידה, ולכן הוא חייב, כי יש לו מידה. ובסוגריים נזכיר עוד פעם שלרבי אלעזר חסמה הוא גם משלם, אבל לא כי הולכים לפי מידה, אלא כי יש לו שווי כרבי יוסי הגלילי. וגמרא שואלת על אביי פשיטה, אנחנו יכולים להבין את זה לבד מהברייתות, והיא מסבירה שהוא רק רצה להדגיש לנו את ההבדל הזה בין רבי יוחנן בן נורי לבין רבי אלעזר חסמה, שרבי אלעזר חסמה בסוף מחייב כי יש לחמץ שווי כמו רבי יוסי הגלילי, ואילו רבי יוחנן בן נורי, כמו שראינו בברייתה עצמה, הוא מחייב לא כי יש לחמץ שווי, אלא כי הולכים לפי מידה. עד כאן השלב השלישי של הסוגיה, הצענו שהשאלה האם הולכים לפי המידה או לפי השווי, זה מחלוקת תנאים, והבאנו שתי ברייתות לגבי זה, ובזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לשלב הרביעי. השלב הרביעי, האמת היא שהוא לא מובא בגמרא כתגובה ישירה לשאלה של מידה או שווי, אבל האחרונים אומרים שגם את מה שנראה עכשיו אפשר לתלות באותה שאלה, לכן הבאנו את זה כשלב רביעי, וזה שאומר את הברייתא, תנו רבנן, מה שיעור אכילה שלב חייבים חומש? ובזה יש מחלוקת בין תנקמה לאבא שאול. תנקמה אומר כזית, ואבא שאול אומר בשווה פרוטה. ומה הסברות? אז שוב, נקרא את הפסוק שמדבר על החומש, אז כתוב, ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. אז תנקמה מדגיש את תחילת הפסוק של האכילה, ותמיד איסורי אכילה זה בכזית, ואבא שאול מדגיש את סוף הפסוק, ונתן לכהן, ונתינה זה דווקא בשווה פרוטה. פחות מזה, זה לא נחשב נתינה. אז זה המקור של כל צד. עכשיו, מה כל אחד מהם יעשה עם המקור של השני? אז תנקמה כאמור אמר כזית, והוא למד את זה מאכילה. אבא שאול לעומת זאת אומר שמאכילה אנחנו לומדים שמתי משלמים חומש? רק אם אוכלים תרומה. אבל אם מישהו סתם הזיק תרומה, הוא משלם רק קרן, הוא לא משלם חומש. זה מצד אחד. מצד שני, אבא שאול למד שזה בשווה פרוטה מבנתן, שנתינה זה בשווה פרוטה. ואילו תנקמה לומד מבנתן לכהן את הקודש, את הדין הבסיסי שכבר הזכרנו, שכשמחזירים לכהן את התרומה, צריך להחזיר דווקא בדבר שראוי להיות קודש. לכן צריך להחזיר, כמו שאמרנו, דווקא פירות ולא כסף למשל, כי הפירות הופכים להיות תרומה. אז זו המחלוקת בין תנקמה לאבא שאול. שוב לסיכום, תנקמה אומר שהשיעור של אכילת תרומה זה כזית, ואבא שאול אומר שווה פרוטה. ועכשיו לסיום, אמרנו שכל זה בעצם שלב רביעי בדיון לגבי מידה או שווי, אז מה באמת הקשר? אומרים האחרונים, יש כאן קשר פשוט, וזה שתנקמה שהולך לפי האכילה, הוא בעצם הולך לפי המידה, ולכן לא מעניין אותו כמה זה שווה, מעניינת אותו הכמות, הכזית. אבא שאול לעומת זאת הולך לפי שווי, ולכן לא מעניין אותו הכמות, מעניין אותו השווי, השווה פרוטה. לכן כאמור הבאנו את זה כשלב רביעי בשאלה של מידה או שווי. בזה הגענו לאמצע עמוד ב' וסיימנו את הסוגיה של מידה או שווי. אנחנו נעצור כאן, למרות שאנחנו בעצם באמצע סוגיה, כי מחר נמשיך ונראה דיונים על השלב הרביעי הזה של מחלוקת תנקמה ואבא שאול, האם השיעור הוא כזית או שווה פרוטה, את זה נראה מחר. בינתיים נחזור למה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון הקצר אמרנו שחמץ שנפלה עליו מפולת, אם הוא עמוק שלושה טפחים כך שהכלב לא יכול להגיע, אז הרי הוא כמבואר, אבל עדיין צריך לעשות ביטול. בחלק השני עברנו לנושא של זר שאכל תרומה, ושאל שאלנו האם כשהוא מחזיר הוא צריך להחזיר לפי מידה או לפי דמים, כשהנפקמינה זה אם המחיר עלה, כלומר כשהוא לקח, הוא לקח קילו ששווה זוז אחד, ועכשיו כשהוא מחזיר, פתאום המחיר עלה ל-4 זוזים, אז אם הולכים לפי מידה והוא מחזיר קילו, או שהולכים לפי שווי והוא מחזיר זוז אחד, כלומר רבע קילו, זו השאלה, ועל זה ראינו 4 שלבים בדיון. שלב ראשון זה רב יוסף שניסה להוכיח מברייתא שהולכים לפי מידה, מזה שהברייתא משבחת את מי שלקח גורגרות והחזיר תמרים, ולכאורה זה כי הוא מחזיר לפי מידה, ותמרים באותה מידה שווים יותר, אבל דחינו לא, יכול להיות שזה לפי שווי, והוא באמת מחזיר פחות תמרים מבחינת המידה, אבל עדיין זה יותר משובח, כי יותר קל לאנשים למכור תמרים, זו הראיה הראשונה ודחייה. ניסיון שני להוכיח לפי מידה זה מהמשנה שלנו, וכאן אנחנו מגיעים למשנה, וזה לגבי זר שאכל תרומת חמץ בפסח, שלחמץ אין שווי לכאורה, ובכל זאת בשוגג הוא משלם, זה לכאורה ראיה שהולכים לפי מידה ולא לפי שווי, כי הרי אין שווי, אבל דחינו אולי המשנה כרבי יוסי הגלילי שסופר שגם לחמץ יש שווי, ולכן הוא משלם, ולגבי מזיד למה הוא לא משלם? כי שם יש פטור של קימלי בדרה במיני, זה היה השלב השני, בשלב השלישי אמרנו שזה מחלוקת תנאים ובנו שתי ברייתות. ברייתה אחת זה מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא, שרבי יוחנן בן נורי הוא בדיוק כמו המשנה שלנו, שבשוגג כן חייב, וכאן אי אפשר לפרש כמו שאמרנו במשנה, אלא ברור שהוא חייב למרות שאין שווי, כי רבי יוחנן בן נורי מדמה את זה לזר שאכל תרומה טמאה, ששם גם כן לדבריו אין שווי, ובכל זאת הוא חייב, אז רבי יוחנן בן נורי ברור שאומר לפי מידה, רבי עקיבא חולק עליו ואומר שפטור גם בשוגג, כי הוא הולך לפי שווי ואין שווי, זו ברייתה הראשונה. ברייתא השנייה זה גם כן מחלוקת סביב אותו נושא, רבי אלעזר בן יעקב אומר כמו רבי עקיבא שהוא פטור, ואילו רבי אלעזר חסמה אומר שחייב, אז ברבי אלעזר בן יעקב ראינו גם את הסברה של רבי עקיבא שזה לפי דמים, וגם סברה נוספת שכיוון שצריך להחזיר דבר שיכול להיות קדוש, כלומר יכול להפוך לתרומה, וחמץ אי אפשר להפוך לתרומה, זה אומר שגם מראש בכלל לא מתחייבים על זה חומש, זו סברה שנייה שלו. רבי אלעזר חסמה שמחייב, בהתחלה ניסינו לומר כמו במשנה וכמו רבי יוחנן בן נורי שהוא מחייב כי הולך לפי מידה, אבל בברייתא עצמה הוא חוזר בו והוא מחייב למרות שהולכים לפי השווי, כי לדעתו כמו רבי יוסי הגלילי יש שווי. אלה הדעות בברייתות, וזה היה השלב השלישי. בשלב הרביעי ראינו עוד השלכה של השאלה הזאת של מידה או שווי, וזה מה השיעור שמחייב לפי תנקם הכזית, לפי אבא שאול שווה פרוטה, ראינו את המקור לכל צד, ואמרנו שלכאורה זה תלוי בזה שתנקם הולך לפי מידה, והמידה הבסיסית של אכילה זה כזית, ואבא שאול הולך לפי שווי, והשווי המשמעותי הכי נמוך זה שווה פרוטה. מחר נמשיך לעסוק במחלוקת ביניהם, כזית או שווה פרוטה, כל טוב בינתיים.